אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
תום סויר. אני חושב שאני קצת הוא. גם סקרן, גם שובב, אולי אני פשוט לא רוצה להחמיא לעצמי, אבל זאת אומרת, מסתבך לפעמים. אבל בסופו, אבל לב טוב, ליבו לב טוב, הוא לא התכוון. הוא התכוון לטובה.
יוצא ממעגל האור בעיניים עצומות אני הולך אל המקום שלא חלמתי לחזור הפנים המכוסות
שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים, והיום אנחנו נקרא בחמישה ספרים שקשורים באלבום אחד, אלבום חדש, מעגל האור שמו. אלבומו של המוזיקאי נועם רותם, זה אלבום סולו חמישי שלך, וגם נזכיר למי ששכח שהיית בעבר סולן להקת קרח 9, אותו חומר מסתורי מהספר אריסת חתול של קורט וונגוט. שלום נועם.
בוקר טוב.
ויש לך משהו עוד יותר חדש מהאלבום, משקפיים.
נכון, זה מלפני חודשיים, משקפיים, אני תהיתי בשנה וחצי האחרונות, למה אני כבר לא קורא ספרים? ובסוף הגעתי למסקנה שאני פשוט לא רואה טוב, אז אני מתקשה.
זה לקרוב?
אז כן, זה משקפי קריאה, מה שנקרא. הראשונות בחיי, אני מאוד אוהב את זה.
עכשיו, אני לא מאמינה לך ששנה וחצי לא קראת ספרים.
כאילו, עכשיו חזרתי, אבל סיימתי, אני חושב שדבר האחרון שהצלחתי לקרוא זה שוגון.
טוב, אתה גם חוזר לקלאסיקות, חלק מהן גם יופיעו כאן היום. אפשר לומר על כל האלבומים שלך שהם כרוכים בספרים, הם כרוכים בקריאה שלך, בדיוק לפני 10 שנים, שיצא האלבום ברזל ואבנים, ב-2011 נפגשנו לשיחה, עוד בימי כל ישראל, וגם אז היא עסקה, אז לא הייתה לי התוכנית הזאת, 5 ספרים אהובים, אבל פשוט ציפור קטנה לחשה לי, איך אתה קורא ואחר כך כותב את השירים, והדברים נכנסים אל השירה והמוזיקה, ואז נפגשנו לתוכנית גם כן מוזיקלית ספרותית, וגם היום אנחנו עושים take two, מה שנקרא. עם האלבום החדש שלך, שבו אפשר לראות את פיטר פן מעופף, ואפשר להפליג עם תום סויר והקלברי פין, ולעשות קסמים עם הארי פוטר, ועוד ועוד, אנחנו תכף נגיע לזה. אז מעגל האור, 6 שנים אחרי האלבום הקודם, אחרי נשורת, אחרי האלבום הקודם שלך, ובתוך קורונה.
הכתיבה, האלבום ממש, אני חושב 2-3 שבועות לפני שפרוץ, אז סיימתי כבר לכתוב אותו. אז, זאת אומרת, אבל הוא נעשה תוך כדי, זה נכון, ההקלטות והעיבודים וזה היה תוך כדי.
אנחנו שמענו בתחילת התוכנית את מעגל האור, שם השיר, שם האלבום שלך, וזה היה בסרט 15 שנה.
נכון.
ואחר כך הוא מגיע אל האלבום.
כן, הוא בעצם, כשהייתי מאוד תקוע עם האלבום הזה, כלומר, פשוט ניסיתי כל מיני זוויות ולא הצלחתי לפצח שום דבר, והיו לי רק, אני חושב, שניים, שלושה שירים שפשוט לא התחברו לשום דבר, ואני אוהב לכתוב במסגרת. זה לא בדיוק סיפור, זה כמו מסגרת, יותר נגיד כמו דקאמרון.
אוקיי.
שיש איזושהי מסגרת לכל הסיפורים שבפנים, שכמו בית כזה. ואני, עד שאני לא מוצא את המסגרת הזאת, מאוד קשה לי להתקדם. זה בעצם הדבר שאותו אני כותב, את המסגרת. ואני חושב שהשיר הזה, כשמו גם מעגל שעוטף, אולי, אני לא יודע, אז זה שיר שלא התכוונתי לכתוב, הוכרחתי לכתוב, כי חבר מאוד מאוד טוב שלי עשה מוזיקה לאותו סרט 15 שנה, איך אומרים, לקצר סיפור ארוך, הוא התחייב בשמי שאני אכתוב וישיר את שיר הנושא. ואמרתי לו שפשוט אני תקוע, ואני גם ככה לא כותב, אז מה... וכשזה היה כבר כמעט ברמת נזק לחברות, אז חברות עולה על דברים אחרים. הביטוי מעגל האור, שזה יהיה מה שיעטוף את כל האלבום, כבר היה לי בראש לפני, אז אמרתי, נתחיל משם, ופשוט יוצא ממעגל האור ונראה משם. ככה זה
אתה מסתדר. גם חושב על זה בקונטקסט של השמות הקודמים של האלבומים שלך, למשל ברזל ואבנים, למשל נשורת. הנה, אנחנו הולכים למרחב מילולי אחר לגמרי עם מעגל האור.
היה לנו את עזרה בדרך ואת חום אנושי.
כן, חום, כן. עזרה בדרך.
אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני כאילו יש איזשהו משהו מאוד דומה בשמות האלה איכשהו, אני חושב, משהו עם ה... תמיד זה הצימ... חוץ מן השורת ששונה, כולם צימדי מילים...
אם ש... כמשהו קצת יותר אופטימי.
במעגל האור?
השם.
רב הדרך הוא גם שם אופטימי, לא?
האלבום עם התכנים שלו, שגם עסקו במחלה.
נכון. אני אגיד לך את האמת,
אלבום
אני...
באמת אלבום המופת שלך, אבל גם עם תכנים...
אני מקווה שזה החדש, הוא אלבום המופת שלי, אבל זה ייקח זמן להבין את זה אולי.
גם זה אלבום המופת, אלבום המופת השני.
אבל כל האלבומים שלך. אנחנו לא עוסקים במופתים, וגם אני רק שומע, ברגע שאני מסיים אלבום, אז אני כבר רק שומע איך יכולתי לעשות יותר טוב, אז זה בסדר, אני רחוק משם.
יש באלבום הזה... שירים, נפתחנו מהר עם שמיכה לבנה, גם הסינגל שלך, תכף נשמע אותו, שעוסק בהתרחקות, בפרידה, ואני גם תוהה למה השמיכה היא לבנה, הצבע הלבן.
טוב, זה נראה לי מסביר את זה, זאת אומרת, גם, את יודעת שברגע שאתה באיזה קונטקסט של שיחה,
כן.
אז אתה פתאום הולך למחשבות של, שלא היית חושב במקום אחר, ו... פתאום אני חושב, בגלל שאנחנו ככה בקונטקסט ספרותי, שיש דברים שאת יודעת, שאתה עושה באיזה אינסטינקט ונראים לך נכונים, אבל אתה רק אחר כך אומר, וואלה, כי יש גם את זה. אז עכשיו חשבתי על זה שבאמת האלבום השיר הראשון שבו הוא השמיכה הלבנה, והשיר האחרון הוא להקת עורבים.
שחור.
שהם כמובן שחורים, וגם הם מכסים את השמיים, וגם כן. הם עם נוצות. פתאום חשבתי שיש קשר, לא תכננתי, אבל הנה הפתיחה והסגירה, ואני חושב שזה מסביר הכל.
אם חייבים למות, רק בשביל ששוב נוכל להיוולד, הזמן שלנו עוד לא הגיע, אבל הוא מתקרב, לא התכוונתי לעזוב כשאת עוד ישנה, כמעט נעלמת בתוך השמיכה הלבנה.
כן, זה מסוג הדברים שבאים פתאום במכה אחת, אתה לא מבין למה ואיך.
אותך טוב עכשיו אני כבר כמעט מאמין להכל. פעם חלמתי שאני יכול ללמד אותך איך לאהוב. לא התכוונתי לעזוב כשאת עוד ישנה, כמעט נעלמת בתוך השמיכה הלבנה.
ומצד שני, ואולי לא מצד שני, אולי באותו צד, יש פה המון אבהות. יש לך בת אחת.
יש לי בת אחת, נכון.
בת כמה היא?
16 וחצי.
וגם היא נמצאת פה, עם הספרים שהיא קוראת, או שקראת לה.
נכון, נכון. זה, הזכרת קודם שכל מיני כבר שאזכורים ספרותיים ורפרנסים ספרותיים, זה משהו שמלווה את כל מה שעשיתי.
כן.
ובדרך לפה גם חשבתי על זה, איך, למה זה ככה. חוץ מזה שספרים תמיד היו חלק כנראה משמעותי מאוד בחיים שלי, אבל אני חושב שזה קצת כמו שלפעמים גם במוזיקה שלי יש איזה משהו שמזכיר איזה שיר אחר או איזה צליל אחר. אני חושב שהדברים האלה הם כל כך חלק מהדת שלי, אולי. שאני כאילו באופן, משתמש בהם באיזה אופן אינסטינקטיבי, מצטט מצורה ספרותית או מצורה מוזיקלית, כמו שנגיד זה רב מצטט מהתנך. זה משהו מאוד מאוד אינסטינקטיבי, ובעצם בדרך כלל שאני עושה את זה רק בדיעבד, אני מבין איך זה בדיוק מתאים לקונטקסט, למה בדיוק קפץ לי תום סויר בשיר הזה, או הרי פוטר בשיר ההוא, ובאמת באלבום הזה המון מהרפרנסים, רובם, כמעט בכל שיר תוכל למצוא, אם תעקוב אחרי שביל פירורי הלחם, אז תוכל לעקוב, למצוא איזשהו משהו מספרות והגדה לילדים. ואני חייב להגיד שזה גם כן לא היה מתוכנן ומאוד אינסטינקטיבי, ואני חשבתי שאולי אני מצליח לפענח את זה.
אבל זה דברים שגם קראת לה כשהייתה צעירה יותר לביתך?
כן, זה גם כן. דברים שקראתי לה וגם קראתי איתה, וגם שהיא קראה לבד, את הרי כן. פוטר מכיתה ב' היא כבר סיימה לבד, אבל זה לא רק הקשר, אני לא חושב שזה רק בגלל הקשר של הספרים שמחברים בינינו, אני חושב שיש פה משהו, אני מוצא יותר ויותר בדברים האלה של ספרות הילדים והאגדה,
אגב, זה ספרות ילדים, בוא נכניס את זה למרכאות, זה גם ספרות בשבילנו. תום סויר, פיטר פן, והרי פוטר, יכולים לקרוא אותם, כן, כמבוגרים, לא פחות.
אני חושב שקראתי את הרי פוטר בגיל 30. אז בוודאי שזה ספרות, אני רק מתכוון שהדברים האלה, זאת אומרת, הם מחלחלים עמוק. אני חושב שיש בהם משהו החל מהשיר המוסר שכולנו יודעים בעל פה על יונתן הקטן, והלאה, זה משהו שמחלחל לנו מאוד עמוק, ויש משהו כמעט מיתי, זאת אומרת, במובנים, שאני חושב על זה לפעמים, במובנים אחרים באיזשהו יקום, היה יכול להיות נסיבות שהרי פוטר נניח היה המיתוס המכונן של האנושות. זאת אומרת שזה היה יכול להיות, זאת אומרת, הוא מאוד תנכי,
כן.
יש בו את רוחב, את רוחב היריעה, ואת רוחב הגודש האירועים,
גודש הדמויות,
והשחור והלבן ומה שביניהם, ואולי, אתה יודע, זה יכול להיות התחלה של איזושהי מיתולוגיה,
דת חדשה.
כן, זה סוג, אני חושב שבשביל, לפחות אני קראתי את זה בגיל מבוגר, אבל לא חוויתי את זה ממש כילד, אבל שראיתי את זה באמת דרך הבת שלי וחברות שלה, ועד היום שאני פוגש ילדים, זה קצת כמו דת בשבילהם לפעמים, ובצדק. היה פעם שהיו כוחות קסם בעולם, וזה האנשים שהיו, והם, זה מה שהם עשו, ותפקידנו ללמוד מהדברים הטובים שהם עשו והרעים שהם עשו.
נועם, למה רק פעם כוחות קסם בעולם? גם עכשיו. אם שמים את האלבום שלך ושומעים, אז זה, it's a magic.
יכול להיות שזה סוג של כן.
אבל אנחנו כבר באמת הולכים קדימה אל הספרים של הקסמים והמעופפים ופיטר פן ותום סויר, אבל אנחנו נתחיל עם משהו אחר. אנחנו נתחיל עם שיר מתוך הספר שיעורים ברעב של אן סקסטון, מבחר מהשירים שלה שתרגמה יעל גלוברמן וראה אור בהוצאת קשב כבר לפני כמה שנים. וזה אומר שאין פה לא מעופפים ולא הפלגות, יש פה אישה אן סקסטון, משוררת שהייתה מושפזת בבתי חולים פסיכיאטרים ולבסוף שמה קץ לחייה, וזאת אישה שכותבת על כבלים, על מצב שקושרים אותה במהלך השפוז. מוזיקה שוחה בחזרה אליי, איזה שם יפה לשיר על מצב כל כך כל כך קשה, ואתה ממש מתכתב עם השיר הזה בשיר שלך, מוזיקה שוחה בחזרה אליי.
אני מחזיר לה.
אז נשמע קצת את אן סקסטון בקולה של הקורט.
Music swims back to me. Wait, mister. Which way is home? They turn the light out and the dark is moving in the corner. There are no signposts in this room. Four ladies over 80 and diapers every one of them. La, la, la. Oh, music swims back to me. And I can feel the tune they played the night they left me in this private institution on a hill.
טוב, ולמרות שזאת התוכנית שלך, אתה תכף תקרא מהספרים, אני אקרא את השיר.
את מקריאה כל כך יפה, אני לא יכול
להתחרות. מוזיקה שוחה בחזרה אליי. חכה אדון, מה הדרך הביתה? קיבו את האורות וחושך רוחש בפינות. אין תמרורים בחדר הזה. ארבע גברות, מעל 80, כל אחת בחיתולים. לא, לא, לא. הו, מוזיקה שוחה בחזרה אליי, ואני יכולה להרגיש את השיר שהתנגן בלילה שעזבו אותי כאן במוסד הפרטי על הגבעה. תאר לעצמך, הרדיו מנגן וכל אחד פה משוגע. אהבתי את זה ורקדתי במעגל. מוזיקה נמסכת בחושים, ובאופן מוזר, המוזיקה רואה יותר ממני. כלומר, היא מיטיבה לזכור. אתה רצית להגיד משהו?
כן.
כי עוד לא סיימתי.
את מקריאה את זה, זה ככה, לא, זה באמת מצמרר, כי אני לא שמעתי אותה אף פעם מוקרה בעברית, אז יש לזה כוח אחר בשבילי, ומיד, אז גם מה שיקרית עכשיו, יש את המעגל, פתאום, שוב, ואמרת, זה דווקא בורח מעולם הילדות, והמעופפים, כמו שקראת,
לכאורה,
אבל עכשיו שיקרית, הפכת להיות ילדה, זה הללה,
כן.
ואדון, איפה אותה... אני? מי אני? מה אני? הגעתי לארץ מוזרה. אני עליזה בארץ ה...
בארץ
או הבלהות.
הבלהות. ארץ לעולם
אז
לא.
אז לגמרי זה מתחבר לי למקום הזה, ולמקום של, 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 של השיר שהלך איתה, והזכיר לה, נתן לה את הסיבה להמשיך.
אז אני ממשיכה לקרוא, ואז נשמע את השיר שלך באלבום. אני חוזרת על השורה הנפלאה הזאת, המוזיקה רואה יותר ממני, נועם. זה מה שאתה עושה. המוזיקה רואה יותר ממני, כלומר היא מיטיבה לזכור, זוכרת את הלילה הראשון. אז שרר הקור החנוק של נובמבר. גם הכוכבים היו קשורים ברצועות, והירח ההוא זוהר מדי, ננעץ בין הסורגים, לדקור אותי בזמרורים בתוך הראש. כל השאר נשמט מזיכרוני. הם קולעים אותי בכיסא בשמונה בערב, אין שלטים להורות על דרך, רק הרדיו פועם מקצבים לעצמו, והשיר שזוכר יותר ממני, לא, 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 זו המוזיקה השוחה בחזרה אליי, בלילה שהגעתי, רקדתי במעגל, ולא היה בי פחד. אדון?
אז כן, זה גם סוג של שיר ילדים, של ילדה מבועלת, ועכשיו שיקרית שוב נזכרתי שבעצם זה ממש, יש התכתבות שהיא מדברת על הירח והכוכבים בתור איזה שהם אויבים. אני מציע שהירח מדגדג לך את המצח בלילות העצובים, במקל של אור הוא ינגן רק זיכרונות טובים. אז תזכרי אותי ותזכרי שהמוזיקה שוחה בחזרה אלייך.
איפה קראת, איך הגיע לך הספר?
לדעתי קראתי עליו שם. אולי איזושהי ביקורת, ולא הכרתי לפני, כי קישרו אותה לסילביה פלט, שאליה התייחסתי באלבומי הקודם, ורכשתי, או אני חושב, שגרושתי רכשה לי.
אז אן סקסטון, שיעורים ברב, ועכשיו בתוך המוזיקה גם.
וגם תרגום מדהים, שאני חושב שהיה לי מאוד קשה לקבל את השיר אם לא התרגום הזה.
שאולי זאת עד ששרת במושב
שואלת נכון זה יפה אם הייתי יכולה הייתי הופכת לשיר הזה שנגמר מהר אבל הוא יישאר תמיד איתי מוזיקה סוחה וחזרה אליי כמו מלאך שומר בלילות העצובים במקל של אור הוא מנגן רק זיכרונות טובים אז תזכרי אותי ותזכרי שמוזיקה סוחה בחזרה אליי עם כל הלילה מוזיקה סוחה בחזרה
רותם, כאן איתי באולפן עם אלבום חדש מעגל האור שעפים בו, מעופפים בו ושתים בו ספרים, אז עכשיו אנחנו נשוט עם תום סויר והקלברי פין הספר של מרק טוויין והוא מככב בשיר שלך בקי, הלא היא אהובתו של תום סויר, אתה כאן עם תום סויר כזה ישן נושן אני רואה
כן, אני לא בטוח שזה העותק המקורי שהיה לי, אבל בוודאי התרגום של אוריאל אופק, שאני חושב שיש חלקים ממנו שאני יודע בעל פה.
וואו, לנסות אותך?
אני זוכר את ההתחלה, את תום, אין תשובה. כן, זה באמת ספר...
זה הספר שלך, ספר ילדות שלך?
היו כמה, אבל כן, זה משהו שאני חושב, כן. מאוד חזק. דווקא את תקל בריפים תמיד פחות התחברתי. את תום סויר ראיתי בו ממני אולי או ממשהו.
למה?
אני באמת לא יודע למה ראיתי בו. כי משהו בתפיסת העולם. אני חושב שאני קצת הוא.
ילד שובב?
זה ילד שובב, אבל...
שמגלה סקרן מאוד.
גם סקרן, גם שובב, אולי אני פשוט לא רוצה להחמיא לעצמי, אבל זאת אומרת, מסתבך לפעמים. אבל בסופו, אבל לב טוב, ליבו לב טוב, הוא לא התכוון. הוא התכוון לטובה.
תקרא לנו קצת מתוך זה.
ומכל המון הקטעים, אחרי זה אני אשוחח איך זה קשור אולי גם לשיר, ומה הוצאתי דווקא את החלק היותר אפל של הסיפור הזה, כי כמו כל ספר ילדים מוצלח, יש בו חלק אפל מאוד.
אתה אוהב את המיסיסיפי?
לא הייתי במיסיסיפי, אני מחבב את הירדן, את הירמוך.
אז תקרא לנו קצת.
טוב, אז תום... וחבריו מחליטים להיות שודדי ים, והם בורחים ונעלמים לכמה ימים, וכל העיירה והמשפחה חושבים שהם טבעו בנהר. ותום מגשים את החלום, אני חושב, הכי גדול של כל אחד ואחד מאיתנו, והוא לחזור ולראות כמה אתם מצטערים שהלכתי ושלא הייתם איתי בסדר. כמו שאמרתי, נהנחה דודתו. הוא לא היה ילד רע, רק שובב. אפשר לומר שהייתה בו קלות דעת. הוא לא היה אחראי למעשיו יותר מאשר שיח קטן. מעודו לא התכוון להזיק. הוא היה ילד הכי טוב לב שחי אי פעם סיימה בכל בכי. אוי, כזה בדיוק גם היה ג'ו, אמרה מרת הרפר. ראשו מלא תמיד במחשבות קונדס. ועם זאת הוא היה כל כך מסור. אלוהים יסלח לי, הצלפתי בו שלקח את השמנת. לעולם לא אזכה עוד לראותו, לעולם, ילד מזכן ומעונה. כן, כן, אני יודעת, מרת הרפר, איך את מרגישה. רק אתמול אחרי הצהריים לקח תום את החתול וזרק ויצק אל תוכו סם נגד כאבים. חשבתי כי היצור יעקור את הבית בהיללותיו, ואני הרבצתי לו באצבעון על ראשו. ילד מסכן, קורבן מסכן, אבל עכשיו נגאל מכל צרותיו. זיכרון זה היה קשה מדי לסכנה, והיא נתמוטטה כליל, ואז גאה גם תום בבכי, בעיקר מרוב רחמים על עצמו. אז נתמלה דעה טובה על עצמו יותר משתאר לעצמו אי פעם, אך התרגש כל כך מיגונה של דודתו, שהשתוקק לצאת ולהציפה בשמחה. אבל הוא התאפק ושכב דומם.
אוי אוי, תום, השובב.
שבאופן מעניין, עכשיו שאנחנו מדברים על זה בשיר בקי, באלבום, אני לוקח את הדמות של ג'ו אינדיאן, דווקא שהוא הנבל
הוא
של הסיפור.
הוא הנבל, כן.
כן, הוא ה...
נמסיס של תום סוייר.
הוא הנמסיס של תום סוייר. כן. ההפך שלו, הוא חוטף את בקי, שאותה ראינו בפעם הראשונה, עטופה באור שמש, וחוטף אותה למערה חשוכה, עד שתום מצליח לחלץ אותה, אבל ג'ו אינדיאן לא יוצא, סוגרים את חוסמים את פתח המערה, והוא לעולם לא יוצא משם. ודווקא את הדמות הזאת לקחתי בשיר הזה.
הפה שלך אומר לי, אני מצטטת מהשיר בקי, הפה שלך אומר לי, שפתיי הן בודדות, את משוררת, מתאבדת מול המחברת הריקה, או נערת תיכון זועמת שיוצאת לאשן בהפסקה, אני היונתן שתלוי על השושן, בקי, את מחזיקה בחרב, בפנים ללא חלום, נסתובבה כל היום, עד אשר נמצא מקום לשבת, וזה ממשיך. ואתם יכולים לשמוע פה, חוץ מתום סוייר,
מה עוד גילית?
יונתן.
את יונתן
הקטן, אולי גם יונתן של יונה וולך.
ואת יונתן של יונה וולך שמחזיק בה...
בסייפן, כן, בסייפן, גלדיולה.
בגלדיולה שהיא השושן. כן. כן, אז כבר
יש לך חרב...
וגם את אוגה-אוגה.
אוגה-אוגה, ועם חרבות כבר התעסקת גם באלבום עזרה בדרך.
נכון.
בקי, נועם רותם.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
עכשיו נעופף, נצא מהספינה של תום סוייר אל הספינה של קפטן קוק, ונעופף עם פיטר פן, גם שם חוטפים נערה אחרת.
מעניין.
אז פיטר פן, כן, לא חשבת על זה.
לא חשבתי על זה.
הנה, גם פה חוטפים.
שכחתי את החטיפה, כן. נכון? אז גם פה חטפו נערה.
שטוונדי, כן?
וואו, זה מוסיף עוד איזה שכבה לשכבה. וואו.
פה אתה עם התרגום החדש של גילי בר הלל סמו?
כן, תרגום החדש התחלתי, שקראתי אותו שוב כשהוא יצא, וגיליתי בו עובדה מאוד ששינתה מבחינתי הכל. והיא שבגרסה הראשונה של פיטר פן היא הייתה מחזה, לא ידעתי את זה. היא הוצגה לראשונה כמחזה, ובמחזה פיטר פן היה הנבל. הוא היה הדמות השדונית שחוטפת ילדים למקום שבו הם נשארים ילדים לנצח, כן. ולעולם לא גודלים.
ואחר כך בעיבודים המאוחרים יותר הוא בעצם הטוב שלוקח אותם לארץ
הטוב,
לעולם,
אבל
לא כדי שלא יתבגרו.
זה מאוד, אני מוצא בזה משהו שובר לב. פיטר פן מופיע בשיר שנקרא רחוב דנמרק באלבום, ואחר כך בקטע אינסטרומנטלי שנקרא ארץ לעולם לא, שמשלים את השיר.
ומה אתה קורא מתוך הספר? מה סימנת מפה? קטע? לפני שנשמע את השיר?
טוב, אז זה באמת החלק שאני מתייחס אליו בשיר, שבו הוא מסביר החלק המפורסם ביותר מכל סרט דיסני, סרטי דיסני, החלק שבו הוא מסביר להם כיצד רק צריך למלא את הראש במחשבות טובות, ונוכל לעוף. תגיד, פיטר, אתה באמת יודע לעוף? במקום לתרוח לענות לו, פיטר אף סביב החדר ונחת על הקרקוב. כמה מבריק, אמרו ג'ון ומייקל. כמה מתוק, קראה ונדי. כן, אני מתוק, כמה שאני מתוק, אמר פיטר ששכח שוב את נימוסיו. זה נראה קל להפליא. הם ניסו לחכות אותו. תחילה מעמידה על הרצפה ולאחר מכן בקפיצה מהמיטות, אבל בכל פעם הם צנחו במקום להמרי. תגיד, איך אתה עושה את זה? שאל ג'ון משפשף את ברכו. אתה פשוט ממלא את הראש שלך במחשבות נפלאות ונעימות, הסביר פיטר, והמחשבות מרימות אותך באוויר. הוא הראה להם שוב. אתה כל כך זריז, אמר ג'ון. אולי תראה לנו פעם אחת לאט? פיטר עשה זאת שוב לאט ומהר. תפסתי, קרא ג'ון, אך עד מהרה התברר שהוא עדיין לא תפס. איש מהם לא הצליח לעוף סנטימטר, אף על פי שמייקל הקטן כבר הצליח לדבר במילים של שתי עברות, ואילו פיטר לא ידע אפילו להבדיל בין א' לתו. פיטר כמובן השתעשע איתם. איש לא יכול לעוף אלא אם פיזרו עליו מעט אבק פיות. למרבה המזל, אחת הידיים של פיטר הייתה מלוכלכת באבק פיות, והוא נשף מעט על כל אחד, התוצאה הייתה מצוינת. ואז הם מתרוממים להם לאיתם, ויש פה דברים...
מומלץ לנסות את זה בבית?
אם מומלץ לנסות את זה בבית, אני פשוט חייב להגיד, אני רואה את כל השיר, את כל הסיפור הזה דרך מראה מאוד שחורה עכשיו. כי זה... יש פה הרבה יותר מאשר פרידה מהילדות. אני חושב שיש פה... אתה באמת רוצה להיות פיטר פן? אתה באמת רוצה... זאת אומרת, כל העניין עם אבק פיות והפיות שנעלמות, והן בעצם מתות נורא קטנות. יש פה איזה משהו, יש פה איזה מין מראה של הילדים שפחות הצליח להם אולי.
כן, אבל פה אנחנו שוב, אנחנו באמת מדברים על הספר השלם, ראה אור בהוצאת אריאניר ופיטר פן. אני גם לפני הרבה שנים, דווקא אחרי איזושהי שיחה עם פסיכולוג, הוא אמר לי, את צריכה לחזור ולקרוא את פיטר פן. יש שם הרבה הרבה עניינים פסיכולוגיים בתוך הספר הזה, שאנשים לא שמים לב. שוב, זה לא רק ספר ילדים. דרך הילדון הירוק והמעופף הזה, והילדים שנשארים לבד בבית, והוא מצליח לחדור לבית שלהם.
אני חושב...
בילדות לבגרות.
אני חושב מה שהופך יצירה אומנותית, ספרותית, וגם אחרת לטובה, זה שיש לה הרבה אפשרויות קריאה, שאת רובן גם אני לא מכיר, אבל אני חושב שיצירה טובה היא זאת שתיתן לך, שתוכל להסתכל עליה בכל מיני זוויות, בכל מיני, שהיא תשתנה איתך באיזשהו מקום, שתוכל כל הזמן לשנות עליה נקודת מבט, שהיא לא תמיד תהיה, זאת אומרת, בגלל זה קריאה מחודשת באמת בפיטר פן, בגיל מבוגר, פתאום יכולה להראות משהו יותר חמצמץ, ומשהו פחות חד משמעי מהמסר שחשבת שהבנת.
של שמיים אפורים תמיד שם רק שמש שתקני מסתכלת ניתוק וסבל ופגיעה עצמית יושבים על אבן בחצר פנימית או משחקים בכדורסל אחד תופס פינה רק נוגה מתרחקת עם הקנגרו שלה אם היא תצליח למצוא מחשבה אחת טובה היא תוכל לעוף מפה אל ארץ לעולם לא אם היא תרצה או לעולם לא להימצא רואים רק בעיניים מחוסות אבק פיות בחדר מרופד בסימני קביעות אני שומע את הכל של ילדים שקפרו באמצע המשחק והלכו לאיבור איפה שהוא ברחוב דנמרק Thank you.
ועכשיו הארי פוטר, הספר השביעי, הארי פוטר ואוצרות המוות, זה הספר...
זה הספר שבחרתי את הציטוט הקצר ממנו.
זה הספר האחרון.
זה הספר האחרון.
בסדרה, ג'יי קיי רולינג, מופיע פה בשני שירים, אחד אני מניחה על הבת שלך, שמחזיקה אותו כמו ספר תנך, אתה אומר.
כן.
קרוב לגוף.
כשאני מדבר על ה... על היצירה שלי, אני מעדיף לא בדיוק להגיד, זה על הבת שלך, זה עליך, זה כולם דמויות שם.
ספרותיות.
נכון, את יודעת, בוודאי שאני מביא אותם ממעיין החיים שלי, אבל אני עצמי, אני לא יכול להגיד השיר הזה, כתבתי על עצמי שעברתי את זה ואת זה. זאת אומרת, יש איזה דמות, כי היא לוחדת, בתוך הדמות הזאת נלכד הרגש, אז זה דרך אגב אחד הרעיונות המרכזיים, גם בהארי פוטר, שנלכד חתיכה מנשמה שלך בדברים שאתה נוגע בהם, או שבמקרה הזה אתה משמיד אותם. לא משנה, אז זה היה לי מאוד חשוב להדגיש, זאת אומרת שזה דמויות
שבסופו של דבר, אגב, ספרות זאת גם הטקסטים שלך הם יצירה בדיונית, זאת לא...
זה יצירה בדיונית, כן, שהסופר במקרה הזה המשורר, כן, לוקח מניסיון חייו, אבל זה כמובן זה כמו לראות סנאפשוט, זה תמונה אחת שאני בוחר להראות אותה.
אבל אני חוזרת פה לעניין האבהות, כי זה משהו שנראה לי שוב נכון יותר בדור שלך, בעבר יוצרים מעטו לכתוב על הילדים שלהם. זאת אומרת, יש כמה שירים ידועים. למשל מאיה, אבל...
ושיר לשירה של
יונתן גפן. ושיר לשירה,
אני אגיד לך מה ההבדל.
כן, או אלתרמן עם שמרי נפשך.
אבל אין פה, זה שוב, במקרה של פה זה נכון. זאת אומרת שאני הרגשתי את זה למישהי מסוימת, שירים שהם יותר ברורים אולי, אבל זה משהו יותר רחב, זה לא עליה. זה יותר,
זה
חשוב להדגיש, זאת אומרת, זה לא שיר אהבה שאב כתב פה, אב כתב לביתו, אלא יש פה משהו אחר, אני רומז.
שהוא?
אני יכול לרמוז. אני חושב שיש שם איזשהו שתי צדדים של מאבק של הצד האבהי, בעצם להחזיק מעמד בשביל מה שנקרא בשביל הילדים. ויש את מאבק החיים של הילדים עצמם, ובשיא השיר מתחיל בתיאור של טכנולוגיה חדשה, הדפסת לב אנושי בתלת ממד, שזה סוג של קסמים, משהו שהיה נקרא פעם קסמים, ואחר כך השיר הולך לקסמים אמיתיים, האב והבת נוסעים במכונית, אותה מכונית שהם נסעו קודם בה במוזיקה שוחה בחזרה אלייך, הם נוסעים במכונית לראות מופע קסמים, אבל הקוסם, זאת אומרת שאנחנו אומרים מופע קסמים, זה יכול להיות
הקוסם
מישהו,
שחוצה.
הקוסם של ארץ עוץ, שהוא בעצם לא קוסם.
הקוסם שחוצה בקסם אנשים לשניים, ובעצם אנחנו תמיד אולי חיים חצויים לשניים.
נכון,
תמיד, לא רק, לא רק על הבמה של הקוסם.
זה נכון. כן.
ולמה הוא מתייחס בהארי פוטר?
כשאת קוראת אותו, אולי אם תקראי אותו, אז כשאת קוראת איכשהו הפרשנויות עולות מעליהם, אני לא מסביר טוב.
התינוק שיחיה עד גיל 200 כבר נולד. אולי אפשר גם להדפיס לי לב חדש בתלת ממד, ולהחזיק בינתיים רק עוד קצת את הסיבה שלי. מה הסיבה שלך? ראיתי שגם את עוד מנסה, עולה כל בוקר לטיסה, ולא ממריאה. רק מתחילה לנשום יותר מהר, לא מצליחה להיזכר מה הסיבה שלך. את הסיבה שלי, מה הסיבה שלך. הקוסם מבקש מתנדב אל הבמה, את חצויה לשניים, ונראה שאי אפשר לחבר אותך. בנסיעה בדרך חזרה, את מחזיקה את הארי פוטר כמו תנך. מה הסיבה שלך? את הילדה שלי. מה הסיבה שלך? את הסיבה שלי. מה הסיבה שלך? אני אוהב אותך. מה הסיבה שלך? נועם, וואו, אתה ככה מזעזע את נפשי עם השיר הזה, גם מהמקום שלי כאימא.
זה מסע חיים.
אז מה עם הארי פוטר? רצית לצטט ממנו משהו.
נכון. בחרתי בעצה אחת עם עמליה ביתי. את אחד מרגעים הכי מפורסמים של הסדרה, שזה כמעט הסוף, הארי פוטר בעצם מקריב את עצמו וחוטף את כללת המוות מוולדרמורט הקוסם והמחשף הרשע ומת ומוצא את עצמו לפתע באיזושהי תחנת רכבת שנראית מין סוג של דימוי של תחנת הרכבת הרגילה שלו, של הארי פוטר, ושם מחכה לו המורה, המנטור שלו, דמבלדור, שליווה אותו לאורך כל הדרך ומת כבר בספר הקודם, ומנהלים דיון על מה הם עושים פה. ובסופו של דבר, יש להארי אפשרות לחזור. ובניתוק הגדול, ברגע הזה של בין חיים למוות, שהארי חווה, הוא מתלבט, האם לחזור או להישאר פה במקום המוגן הזה עם דמבלדור. ודמבלדור אומר לו, אל תרחם על המתים, הארי, רחם על החיים, ויותר מכל רחם על אלה שחיים בלי אהבה. אם תחזור, תוכל אולי לדאוג שפחות נפשות ייפגענה, שפחות משפחות ייקרנה לגזרים. אם זאת נראית לך מטרה נעלה, ניפרד לעת עתה. הארי הנהן בראשו ונאנח. יהיה אונם הרבה פחות קשה לעזוב את המקום הזה משהיה להיכנס ליער, אבל חם ומואר ושלב כאן, והוא ידע שהוא עומד לחזור אל מקום של כאב ושל פחד מפני עבדות נוספות. הוא קם ודמבלדור עשה כמוהו. תגיד לי דבר אחרון, אמר הארי, כל זה אמיתי? או שזה קורה רק בתוך הראש שלי? דמבלדור שלח אליו חיוך קורן וקולו נשמע חזק וברור באוזניו של הארי, אף שהערפל המואר החל להתאבות ותשטש את דמותו. ברור שזה קורה בתוך הראש שלך, הארי, אבל למה, תגיד לי, למה זה אומר שזה לא אמיתי?
נהדר, גם כסיום לסדרה וגם כקווי אורך ורוחב לשיחה שלנו.
תינוק שיחיה עד גיל 200 כבר נולד, אולי אפשר גם להדפיס לי לב חדש בתלת מימן ולהחזיק בינתיים רק עוד קצת. את הסיבה שלי, מה הסיבה שלך? מה הסיבה שלך? גם את עוד מנסה, עולה כל בוקר לטיסה ולא ממריאה, רק מתחילה לנשום יותר מהר, לא מצליחה להיזכר מה הסיבה שלה. מה הסיבה שלי? מה הסיבה שלך? את הסיבה שלי. מה הסיבה שלך? הקוסם מבקש, מתנדב אל הבמה, את חצויה לי שניים ונראה שאי אפשר לחבר אותך בנסיעה בדרך חזרה, את מחזיקה את הארי פוטר כמו תנך, מה הסיבה שלך? את הילדה שלי, מה הסיבה שלך? את הסיבה שלי, מה הסיבה שלך? אני אוהב אותך, מה הסיבה שלך?
ואנחנו מתקרבים אל הסוף, הולכים על הצבע השחור, התחלנו עם הלבן, עם השמיכה הלבנה, מסיימים עם האורבים.
עם
להקת העורבים?
נכון, עם להקת העורבים.
זה קטע אינסטרומנטלי.
נכון, זה קטע...
אלבום שלך?
נכון, זה קטע אינסטרומנטלי שנגזר מתוך שיר שמופיע בתחילת אלבום שנקרא לא מחלימים מהפצע, ובו, אני אומר, הסודות חגים בינינו כמו להקת עורבים. וחשבתי דווקא לאגדה עתיקה.
כן,
של
האחים גרים?
אני חושב שגם להם יש גרסה אליה.
כן. זהו, רוב האגדות כנראה אנחנו לא יודעים מה המקור העממי שלהם, והאחים גרים בעצם לקחו וכתבו,
נכון,
וגם האנס קריסטיאן
אבל הגרסה שאני מכיר היא קצת שונה.
שבעת העורבים.
אני חושב שנקראת שבעת
העורבים.
שנקרא שבעת העורבים. אני חושב בגרסות אחרות עם ברבורים או אבזים, משהו יותר צח. אבל אני הכרתי את זה בגרסת שבעת העורבים. העורבים כמובן בכל מקום מבשרי המוות ו... ודברים שכאלה, וזה בגרסה שאני זוכר שקראתי כילד מאוד קטן, הנסיכה ושבעת אחרי הנסיכים, הנסיכה עושה איזשהו מעשרה, וכעונש מחשפה חוטפת את אחיה והופכת אותם לעורבים ענקיים ושחורים. אחרי שנים רבות, מי שעבד כבר הסיכוי שהם יחזרו להיות בני אדם, הנסיכה נאלצת כבר להתחתן, והיא באמת מוצאת לעצמה מלך נפלא להתחתן איתו. אבל אז המחשפה שוב חוזרת אליו ואומרת להם, תרצי להציל את שבעת חייך ולהפוך אותם בחזרה לבני אנוש. החל מערב כלולותייך, במשך 30 ימים ו-30 לילות, תצטרכי לתפור לכל אחד מהם חליפה שלמה שעשויה מסיר פדים, וכאשר תלבישי על גופם את החליפה, הם יהפכו שוב לבני אדם. אבל אם תספרי על כך ולו מילה לאיש,
זה לא יקרה.
ייעלם לנצח, כן. ההצעה אינה תקפה עוד. וכך היא מיד בליל הכלולות, היא בורחת מן הארמון באישון לילה, הולכת אל החורש, ושם היא כותפת סרפדים, ובידיה החשופות מתחילה לטוות הריגים מסרפדים, ועובר יום ועוד יומיים, וכולם רואים את המלכה החדשה, שהיא כולה מתחילה להתכסות בשלפוחיות מפחידות, ושעיניות רוטות, ושערה מלוכלך, והמלך אומר לה, אהובתי, תצטרכי להגיד לי מה קורה, מכיוון שאחרת יאשימו אותך בכישוף, ויעלו על המוקד, אך אינה יכולה להגיד מילה, וכך עוברים הלילות, ובלילה 29, כשנשאר לה רק שרבול אחד אחרון להכין, המלך גורר אותה מהחדר, וכשהיא מסרבת לספר מה עובר ומה קורה לה, לוקחים אותה אל, איך קוראים לזה, אל כיכר העיר, אל המוקד, אך ברגע שהתליין מניף את חרבו ומוציא את לפידו, מופיעים לפתע שבעת האחים, כבני אדם, אולם לאחד מהם עדיין נשארה כנף של עורב.
הוא לא מחלים מהפצע, כמו השם שלך.
כי הוא לא מחלים. זאת אומרת, אני חושב, אנחנו יכולים לתקן דברים, אבל הם יחזרו אלינו קצת אחרת.
נועם רותם, תודה רבה רבה על השיחה, האלבום החמישי שלך, אלבום הסולו החמישי. אתה עושה פרצופים כי...
לא, אני אגיד לך את האמת, כי אני כל כך... אני, לדבר על ספרות, אני יכול, בכל פורמט שאת רוצה, גם מול מימות, על עצמי אני נורא מתבייש לדבר.
אז אני אודה לך שוב, גם על האלבום החדש, האלבום החמישי, מעגל האור, שאנחנו שמענו ונשמע גם לסיום עוד שיר ממנו, וגם על הספרים שהבאת והסיפורים מאחורי השירים, שהם גם אתה וגם עמליה וגם אנחנו. תודה רבה לך, כל הפרטים על התוכנית שלי, 1+5, נמצאים בדף הפייסבוק של כאן תרבות ובדף הפייסבוק שלי, וכל התוכניות תמיד זמינות להזנה בעמוד העסקתים של תאגיד השידור, בספוטיפיי. תודה לכם, אני ענת שרון בלייס, להתראות. תודה נועם.
תודה.
יוצא ממעגל האור בעיניים עצומות אני הולך אל המקום שלא חלמתי לחזור
הפנים המחוסות. השנים שנמסות מה יכולתי כבר לומר, מה נשאר לי לכתוב.